ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דוידוב עורכת יעל ילון
עכשיו 4:04 דקות, ישראל במלחמה, 457 ימים, 100 חטופות וחטופים ממתינים כבר 15 חודשים שיצילו אותם מהתופת. את התמונה של לירי אלבג שהמשפחה התירה לפרסם, צריך לזכור כל דקה, כולנו, וראש הממשלה בפרט, כל דקה. לירי הכבויה, העצובה שמתחננת לחזור הביתה, וממש לא משנה אם זאת מניפולציה של חמאס, הם מחבלים ארורים, אבל לירי ועוד 99 חייבים לחזור מיד. מכאן להתייקרויות, נכנסתם כבר לסופר, קיבלתם חשבונות מים, חשמל וארנונה. לא לדאוג, זה תכף בא. דלק בטח לא מילאתם, לפחות פעם אחת, מאז ההתייקרות, התייקרות המע"מ, 18%, זוכרים? לסופר מן הסתם נכנסתם יותר מפעם אחת, הכל עולה. אין הנחות ואין מבצעים. סל הקניות הממוצע מתייקר בכמה עשרות שקלים לקנייה ובמצטבר כמה מאות שקלים בחודש. בסך הכל, כולל כל המיסים והקניות ההכרחיות, נסתכמות לנו בכמה אלפים בשנה. ועוד לא דיברנו על הביטוח הלאומי שאמור לעלות. בינתיים זה בהמתנה בגלל תרגילי ההצבעה של בן ויר, אבל גם זה יבוא. אבל יש גם מרוויחות גדולות, רשתות השיווק הגדולות שעשו עלינו קופה ענקית עוד בתקופת הקורונה. על זה הצביעו הדוחות השנתיים. אז כן, גם בשנה החולפת, שנת המלחמה, הרווחים של כל הרשתות זינקו דרמטית. סך כל ההכנסות של הרשתות נסתכמות לסכום פנטסטי של יותר מ-30 מיליארד שקלים. מה גם שהסחורות שמייבאים לא התייקרו כמעט, ובטח שלא ברמות כאלה. מסקנה, הרשתות עלו פה על גל התייקרויות ונסחפו. יכלו לספוג את זה כמו כולם. אבל הם יודעים שעל זה לא נצא לרחובות. כמה פעמים אפשר להפגין על קוטג'? שר האוצר סמוטריץ' והשר במשרדו זאב אלקין שמופקד על הצפון מפרסמים לפני כשעה מתווה מיוחד לעידוד וסיוע לתושבי הצפון לחזור לבתיהם מיד כל הפרטים. האם המתווה מספק? נשאל גם את דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. 69 עובדים נהרגו בתאונות עבודה במהלך 2024, 54% מהם בענף הבניין. על פי דוח קו לעובד מספרם של הנפגעים בערים מסוימות הוכפל, לרוב בשל אכיפה נמוכה יחסית. על כל אלה ועוד נדבר. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיקה ליורשד משפיצר, על השידור איתנו שקט וולפין. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה פסלה את מועמדו של נתניהו לתפקיד ממלא מקום נציב שירות המדינה, עורך הדין רועי כחלון. אולם ראש הממשלה החליט בכל זאת למנות אותו. התנועה לאיכות השלטון אומרת מינויו נעשה בניגוד לעמדתה המקצועית של היועמ"שית, תוך התעלמות מוחלטת מפערים מהותיים בחישורי המועמד. עורכת הדין רותם בבלי-דביר מהתנועה לאיכות השלטון.
מינוי רועי כחלון נעשה בניגוד מוחלט לעמדתה המקצועית של היועצת המשפטית לממשלה, ותוך התעלמות מפערים מהותיים בכישורי המועמד. מדובר בהמשך ישיר למגמה המסוכנת של החלשת המינהל הציבורי באמצעות מינויי ממלא מקום בתפקידי מפתח שמטרתה להציב בעמדות בחירות מנהלים תלויים בדרג הפוליטי. התנועה לאיכות השלטון קוראת לראש הממשלה לחזור בו מהמינוי הבעייתי. ככל שזה לא יקרה, נשקול את המשך צעדינו המשפטיים בעניין זה.
השרים סמוטריץ' ואלקין השיקו כאמור אחר הצהריים את מתווה התמיכה המורחב לרשויות המקומיות ולמפונים בצפון בעלות של 3.4 מיליארד שקלים. השר זאב אלקין אומר שהמתווה כולל גם מענקים אישיים בנוסף.
סברנו שצריכים לאפשר למשפחות, כמו שזה נעשה בדרום, לפי אותם עקרונות, להמשיך את השכירות במקום שהם גרים כרגע, במידה והם רוצים ששנת הלימודים תסתיים במקום מגוריהם הנוכחי. המענק החזרה הזה יאפשר להם לסיים את החודשים האלה עד סוף חודש יוני, בלי לחייב אותם לחזור. מצד שני, יש לנו אינטרס לתמרץ תושבים לחזור כמה שיותר מוקדם, ולכן תושב שיבחר לקחת את הכסף הזה, לא להוציא אותו לסחירות, אלא פשוט לחזור איתו לביתו הקודם בתוך הרשויות המפונות, הוא יוכל עם הכסף הזה להשקיע אותו בהתארגנות מחדש.
עד כאן הכותרות שלנו, כבר חוזרים. אז קודם כל אנחנו פותחים באמת במתווה המיוחד הזה, אותו השיקו לפני כשעה שר האוצר והשר במשרדו, סמוטריץ' ואלקין, ליאת רון, פרשנית כלכלית, וואלה, ו-103 FM, חברתנו, שלום ליאת.
שלום, שלום ענת.
אנחנו בסדר, אז קודם כל, כללית, מה כן. אומרת התוכנית הזאת בכותרות?
כן, התוכנית הזאת בהשקעה כוללת של 3.4 מיליארד, מדברת על גם שיקום של מוסדות ציבור, גם הפעלת מערכת החינוך ב, איך נאמר, לא בתפוסה מלאה, כן, במקרים אחרים לא היו פותחים מערכת חינוך עם מעט ילדים בכיתה, לא יקרה פה. מדובר על מענקים שיקבלו, מענקי שיבה שיקבלו התושבים, 15,360 למבוגר, 7,680 שקלים לילד, והמענק החדש שלא ניתן בדרום, בגלל משך הזמן הארוך שבו לא היו התושבים בבתיהם, הוא מענק העזובה. מענק העזובה יהיה בסכום של 10,000 שקלים למבוגר, ו-5,000 שקלים לילד, וכך, שני מבוגרים וילד יקבלו 63,000 שקלים ו-400.
על כל ילד 7,000 שקלים.
כן, כן, וכן הלאה וכן הלאה בסך הכל. עכשיו, אחת הטענות שכבר השמיע דובי אמיתי, נשיא הארגונים העסקיים, זה שהפרידו לגמרי את המתווה הכלכלי ממתווה השיבה. זאת אומרת, השר אלקין מדבר קודם כל על מענקים לתושבים שחוזרים, ורק אחר כך מענקים והטבות לעסקים ולשיקום וצמיחה של הצפון.
כלומר, לא מדברים על עבודה עדיין, ליאת.
כרגע לא מדברים על עבודה, ועוד יותר מזה, ענת. יש משהו שבעיניי, אגב, מה שעוד הוחלט ונוגד את מה שהובטח, זה שיתנו לאנשים את השהות לחזור הביתה עד סוף שנת הלימודים, ולא כך היא. יהיה מדרג מאוד, אני חושבת, קשוח. מי שירצה לחזור באופן מיידי יקבל את המענק כולו, ומי שיבחר לסיים את שנת הלימודים במקום שבו הילדים שלו נמצאים עכשיו, לאט לאט, כמו בדרום, יקבל פחות ופחות כסף, ואני חייבת לומר לך שפה יש...
רגע, זה שווה להתעכב על הדבר הזה.
בבקשה.
כי מי שנגיד גר בירושלים, והילדים שלו בירושלים, ודיברנו עם אנשים כאלה לא מעט, ירושלים, כל מיני מקומות, מה הם צריכים לעשות? כלומר, עכשיו הם יקבלו את ה-15,000 פלוס 7,000, ואחר כך זה ילך וירד, או מה?
אחר כך זה ילך וירד, עד שמי שיחזור בין השני למאי, לראשון ליוני, המענק למבוגר ירד לכ-2,000 שקלים, ולילד פחות מ-1,000 שקלים.
למה זה מגיע להם?
חוצפה, זה פשוט חוצפה. אז סליחה שאני אומרת את הדבר הזה. הם רוצים שילדים שגם ככה היטלטלו במשך שנה וחצי, נעקרו מבתיהם, נזרקו למוסד לימודי שאינם מכירים.
שיעזרו הכל עכשיו, כן. ויבואו חזרה הביתה.
בדיוק.
ומה ועכשיו, עם בתים, הבתים שלא מוכנים עדיין וכל
אז, זה? אז, הם, זהו, אז החריגו כמה יישובים, ככל הנראה כרגע מדובר על מטולה ומנרה, שבהם ייתכן שהחזרה תהיה מאוחרת מהרשת, ראשון במרץ, סליחה, עם כל הכבוד, ענת, אחרי שאתם העפתם את האנשים האלה מבתיהם בגלל שלא יכולתם להעניק להם ביטחון, אז אתם מכריחים אותם ומכוונים, סליחה שאני אומרת, אקדח כלכלי לראשיהם, כדי שהם ימהרו ויחזרו הביתה?
רק מטולה ומנרה, או שיש עוד כמה יישובים שנמצאים ממש?
כרגע מדובר על מטולה מנרה, ואמרו שאולי יכניסו למתווה הזה יישובים נוספים. יש פה פשוט התנהלות מכוערת בצורה לא רגילה. סליחה שאני אומרת את הדברים האלה בצורה כזו.
לא, אבל תושבים okay? שומעים את זה ורוצים לדעת מה יעלה בגורלם. ליאת, אנחנו חייבים לעצור עוד איזה משפט חשוב לסיום.
המשפט החשוב הוא שאני מקווה שמישהו שם יתעשת ויבין שמדובר בבני אדם ובילדים רכים, ושגם מענק העזובה, תכף תדברו עם דוד אזולאי, צריך להיות דיפרנציאלי. לא כל בית נפגע כבית אחר, אז נכון שיש מסלול ירוק, כן. שבו אפשר לקבל את הסכום כולו, וזה דבר ששווה רגע להתעכב עליו, ומסלול אדום לעזובה שהתנהל מול מס רכוש, אבל זה בלבול מוח גדול ושאר.
אוקיי, אנחנו ניפגש כאן בחמש ליאת. ליאת רון, תודה רבה.
להתראות.
שלום, שלום. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה מאזין, ומכיר, אני מניחה, את התכנים של המתווה הזה. דוד אזולאי, שלום, מה שלומך?
שלום, אחר צהריים טובים, לא מכיר את התכנים של המתווה לצהריים.
לא מכיר, שמעת, כלומר, מטולה ומנרה נגיד הוחרגו.
לא, אני לא יודע מי אמר, אני שמח שליאת אמרה את זה.
ליאת אמרה את זה כי כנראה כך הציגו את זה סמוטריץ' ואלקין.
אז אני לא שמעתי את זה, לי לא הודיעו כלום, אני מאוד מקווה שכך הוא הדבר, כי זה מה שנכון לעשות בעיקר.
אני רוצה להבין שנייה, אתה היית שם? הוזמנת בכלל?
לא, לא. לא
הוזמנת אפילו?
לא.
למה לא?
לא הוזמנתי, לא הייתי, לא יודע, מה את שואלת אותי, תשאלי את מי שקיים את מסיבת העיתונאים.
אתה ידעת שיש מסיבת עיתונאים כזאת?
לא ידעת כלום? אמרו לי מהתקשורת שבשלוש יש מסיבת עיתונאים, אמרו לי לדעתי סביב השעה אחת יש מסיבת עיתונאים, אבל זה לא העניין.
כן העניין, כי אתה חלק נכבד מכל ההרס וכל מה שקורה שם.
נכון, אבל אנחנו הולכים לטפל, בעיני יש פה כמה דברים. א', ביקשנו החרגה למטולה, עדיין לא קיבלתי תשובה. אני מאוד מקווה שמה שליאת אמרה זה נכון, כי זה פשוט אין ברירה. צריך לזכור שלמעלה מ-70% מבתי התושבים במטולה נפגעו, ובראשון למרץ גם אין לאן לחזור, גם אם יגידו תחזרו. ולכן ביקשנו עד סוף שנת הלימודים, ובזמן הזה ננסה להכשיר כמה שיותר בתים, כדי שיהיה עוד לאן לחזור. לא כולם יחזרו גם ב-30 ליוני.
בוא נאמר, אני סומכת על מה שהיא אומרת, ואני מקבלת את מה שהיא אומרת, וזו כנראה התוכנית לגבי מנרה ומטולה לפחות. אז בוא נאמר...
אז זה פעם אחת. פעם שנייה, אני חושב, דרך אגב, יש פה המון עיבוצים, כאילו הולכים עוד פעם למבוגר וילד. מה קורה עכשיו עם במטולה, למשל, שגר עכשיו בן אדם בודד בבית של 200 מטר עם חצי דונם אדמה, וכל הגינה שלו נפגעה, ומצד שני בקריית שמונה ביישוב אחר בקומה שישית גרה משפחה עם 4 ילדים שאין להם לא אכבר אחד ולא חולדה אחת, והבית לא נפגע בכלל ואין להם שום עזובה. אז מה, הם מקבלים יותר מאותו אחד שגר בבית קרקע ומקבל רבע ממה שהמשפחה מקבלת?
אותו אדם יקבל 15,000 שקלים וזהו.
אז אני מנסה, וזה כלום.
כן, נכון.
צריך לזכור שמי שנפגע זה אותם בתים שנמצאים בקרקע, בעיקר בקרקע, בסדר? והם נפגעים, ודרך אגב, דין יישובים עירוניים לא כדין יישובים כפריים, ביישובים כפריים הפגיעה היא הרבה יותר חמורה. אני לא מצליח להבין איך פעם אחר פעם, גם הפעם, לא חושבים נכון. ישר הולכים מבוגר ילד. מה קשור מבוגר ילד לעזובה? בואו תסבירו לי מה קשור אל זה שעכשיו הגינה הפרטית שלי או של שכן שלי הלכה כולה וזה עזובה, או שנכנסו אכברים וחולדות אליי הביתה. מה זה קשור לילד או לא ילד? איך אתם עושים את החישוב הזה? לא מצליח להבין. היו פה גם השר אלקין, גם השר סמוטריץ', הסברנו להם, הראינו להם בתים איך זה נראה. עוד פעם הלכו למסלולים שהם לא רלוונטיים.
כלומר, לא היית רוצה שיעשו את ההבחנה הזאת בין מבוגר לילד, אלא אם החליטו על 15,000, אז גם ילד וגם מבוגר, אותו דבר.
או זה, או לחלופין, לבוא ולהגיד, בואו נלך רגע שנייה, מס רכוש יעבור, מי שבאמת יש לו עזובה, שיקבל. למה כולם צריכים לקבל? אני חושב שלא כולם צריכים לקבל. אני יכול להגיד לך שפה נהנים הרבה אחרים, וזה לא פופולרי להגיד את זה, שהם בכלל לא רלוונטיים לאירוע. אין להם בכלל את העזובה. בטח. מי שגר מספיק, אני יותר לך בלוקים, בניינים רבי קומות, בסדר? בקומות העליונות, שום מחבר, שום חולדה לא הגיע.
אגב, משה דוידוביץ', הזובה... משה דוידוביץ' כן היה שם. הוא דיבר איתך לפני זה?
לא דיבר. אז בי, אין, את הולכת איתי עוד פעם לבירוקרטיה הזה. זה לא מעניין אותי. זה, גם אם היו מזמינים אותי, בסדר, לא הייתי הולך, כי אני חושב שלהיות היום במטולה, כמו בחודש האחרון, כמו בשנה ושלושה חודשים האחרונים, זה התפקיד שלי. להיות פה, להשפיע פה, יש לנו בית משוגעים שלם פה, אנחנו עוזרים לתושבים מול מס רכוש, מול חברת חשמל, מול בזק, מתחילים בתהליך השיקום, זה בעיני הדברים היותר חשובים. אבל אני מצפה ממשלת ישראל, בטח ממקבלי החלטות, שאחרי שהם היו במטולה ובעוד יישובים אחרים, שרגע שנייה לפני שהם יוצאים בהצהרות כאלו, תעצרו רגע, תציגו את המתווה הזה למקבלי החלטות פה, לרשויות, בואו תקיימו איזשהו דיון, תקבלו החלטה כן, לא, מתאים, לא מתאים, אחר כך תעשו מה שאתם רוצים, אף אחד לא יתייעץ.
מי התאכזבת, דוד?
בוודאי, מה זאת אומרת?
לא, אני שואלת ממי התאכזבת?
גם מאלקין וגם משר האוצר, שרצו לעשות מסיבת עיתונאים, בכלל בלי לשאול. אני אומר לכם שהמתווה הזה הוא לא נכון, המתווה הזה הוא פוגע, והוא פוגע בעיקר ביישובים הכפריים, הוא לא פוגע ביישובים העירוניים, הוא מטיב עם היישובים העירוניים, פוגע ביישובים הכפריים, וזה לא נכון היה לעשות את זה. אסור לכם להכליל את כולם ולהגיד, okay. זה כמו המאה המתיים.
אני רוצה לשאול אותך לסיום. אוקיי, דוד אזולאי, בסוף החודש צהל אמור לעזוב את לבנון, ואני שואלת אותך, האם אתה חושב שזו טעות לעזוב עכשיו, או שצריך לדחות את זה נגיד בעוד חודש?
אז קודם כל, זה לא סוד שאני אומר שההסכם הוא לא טוב למדינת ישראל, בטח לא לתושבי מטולה והצפון.
את זה אמרת.
הסכם המקורי. ולכן בטח אחרי הסיפור בסוריה היינו צריכים ללכת להסכמים אחרים יותר טובים, 1559, אזור חיץ.
כן.
בסוף צריך לזכור שברגע שנעזוב את לבנון, תושבי הכפרים יחזרו חזרה לבתיהם. כפר קילה, השכנה שלי, 15,000 שיעים, 12,000 אנשי רדואן וחיזבאללה יחזרו. הם יחזרו, הם ישקמו, הם יבנו, ייקחו להם את הזמן, הם יחזרו עם שנאה הרבה יותר ממה שהיו
לפני. כלומר, לא, אבל השאלה שלי, אם צהל יכול לצאת, או שצריך להישאר עוד?
לדעתי לא. לדעתי צריך לשנות את ההסכם מצד אחד, ומצד שני לתת לצהל להמשיך לעשות את מה שהוא עושה בשלושה חודשים האחרונים, כדי לגרום לצד השני לא להגיע חזרה לפה, או לחלופין, ללכת להסכם שבו ממשלת לבנון, מדינת לבנון, יש לה רק צבא אחד, בלי ארגוני טרור כאלו ואחרים, בטח לא חיזבאללה,
כן.
שהם לא נמצאים יותר מעל פני אדמה כארגונים צבאיים, וללכת למהלך הזה. לצערי הרב, okay. זה לא קורה, ושצהל ייסוג, אנחנו נתחיל לראות אותם מגיעים, ועוד פעם הפרובוקציות, ועוד פעם הם בונים, הפעם הם יבנו את המנהרות בילדין כבר בתוך הבנייה שלהם.
דוד אזולאי.
וזה מה שיקרה.
בוא, נגיע ליום הזה. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה. עכשיו נדבר מעט על השלכות המלחמה בצפון, ונגיד שלום לחנה רדו, שהיא יזמית חברתית, מייסדת גרופ 19. שלום לך, חנה רדו.
שלום, שלום.
שלום, שלום. אנחנו מדברים על ההייטק שהוא בנסיגה, המילואימניקים שנעדרים, דוח אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר חושף את ההשלכות הכלכליות של החרפת הלחימה בצפון על שוק העבודה. בואי תני לי כמה כותרות שלך, מה אתם רואים ומה אתם עושים, כי תכף נשאל איפה באמת הממשלה והמשרדים שאמורים לטפל בזה, כי אתם גוף פרטי, אתם לא שייכים.
נכון. אנחנו גוף פרטי שפועל כבר הרבה שנים כדי לייצר מקומות תעסוקה בפריפריה, כולל הצפון הרחוק, ויש לנו במקביל גם מיזם פילנטרופי להשמות. אז אני אתן כמה נתונים.
בבקשה.
מאוגוסט למיזם שלנו, של ההשמות, ששמו 710, על שם השביעי לעשירי, פנו 2,400 תושבים מהצפון, מפונים ומפונות מהצפון, חלק מהם כבר חזרו בחודש האחרון, מאז הפסקת האש.
מתוך ה-2,400 האלה יש חלק שנגיד נדדו למרכז ורוצים להישאר שם, לא יחזרו?
אז מתוך ה-2,400 אנשים, הרבה מאוד רוצים עבודה היברידית. כל אלה שבעצם הם לא בפס הייצור,
כן.
רוצים עבודה היברידית. בישראל עבודה היברידית היא מוקצת, לצערי הרב. כן, למרות שזה ממש פרקטי ונכון, ומונע הרבה מאוד פקקים וכל, יש איזה המון יתרונות. מחפשים עבודה היברידית. חלקם ג'וניורים, ג'וניורים גם בישראל המושלמת, לא מקבלים למקומות עבודה, רוצים אנשים עם ניסיון, ואין סבלנות לג'וניורים, בטח כששוק העבודה קשה כמו שהוא בימים אלה.
אוקיי.
אז מאוגוסט פנו אלינו 2,400 אנשים, יש לנו צוות שממומן בכספי פילנטרופיה, לא כספי מדינה, רק כספי פילנטרופיה, יש לנו צוות שמחפש עבודה, עד היום מצאנו לעשרות אנשים בצפון, לכ-350 אנשים בדרום. אבל הצפון הלחימה הייתה כאילו עד לפני חודש לחימה חיה, אז זה הבדל מאוד גדול.
תגידי, איפה הבעיות, אנחנו שומעים את ההסברים שלך, אני רוצה שתהיה יותר ספציפית על הבעיות בצפון, וגם אני רוצה לשאול אותך, איפה שירות התעסוקה? כי בסוף, הרי הדבר הזה אמור לשרת את האנשים, וזה לא כך, כי אנחנו שומעים על התנדבויות, מהשביעי לעשירי עד היום, כולל היום, הנה זה לא עובד.
רגע, אני אגיד ככה, אני רוצה, שנקים עסקים אמיתיים בצפון. בצפון זה עומד עיריית שמונה, שלומי, טבריה, ממש עסקים אמיתיים, לא אסמות. כדי להקים עסקים אמיתיים צריכים יזמים כמוני. כדי שיזמים כמוני יגיעו, צריך לתמוך בהם. אני הקמתי שני עסקים בצפון, אחד בצפת, שזה SA Group 19 Finance, עובדות 45 נשים ו-200 נשים רוצות לעבוד אצלי, כן? זה הנהלת חשבונות וחשבות שכר.
ואין מקום, ובינתיים אי אפשר.
אין תשתיות. בצפון אין תשתיות. את תרצי להקים עסק עכשיו, אין משרדים בכלל, כן? אבסורד, נכון? אין משרדים. המדינה צריכה למצוא דרך לעזור ליזמים להקים עסקים בקריית שמונה ובצפת ובכל הגליל העליון המערבי והמזרחי.
תגידי חנה, אתם
הגליל סובל מחוסר עסקים.
אוקיי, אתם משמשים גם מתווכים בין נגיד שירות התעסוקה לבין המיזם הפרטי שלך? של גרופ 19?
לא, שירות אז אני אגיד ככה, שירות התעסוקה פונה אלינו שמגיעים אליו מועמדות או מועמדים, פונים אלינו, אבל מעט מאוד. שירות התעסוקה שייך לעולם הישן, כן. מה שאני אומרת.
אוקיי, אבל הם, ככה, אולי הם יעשו התאמות, הגיע הזמן.
הם אמורים לעשות התאמות. אם שירות התעסוקה היה עובד כמו צריך, לא היה צריך את 710, לא בדרום ולא בצפון.
לא היה צריך הרבה דברים. משפט סיום שלך, כן, בבקשה חנה.
משפט סיום שאני פונה ליזמים, שיבואו להקים עסקים בצפון, וביחד איכשהו נחייב את המדינה לעזור לנו.
אוקיי. חנה רדו, תודה רבה. יזמית חברתית.
תודה.
מייסדת גרופ 19. טוב שיש אנשים כמוכם, באמת.
תודה.
ותודה. יוסי מלכה הוא מנהל מוקד מטר, שזה מרכז תעסוקת רווחה בקריית שמונה. שלום יוסי.
שלום, שלום.
שלום, שלום. מה קורה? אתה מלווה את המפונים מקריית שמונה. איפה רובם? איפה הם כרגע עכשיו? או שמתחילים לחזור כבר?
אז ככה, רוב האנשים שהתפנו מקריית שמונה הגיעו לטבריה, סובב כנרת, חלקם למרכז, ואנחנו בעצם מלווים אותם החל מהיום שהם פונו עד עצם היום הזה, וכל מה שקשור לתהליך של חזרה לעבודה. העניין הוא שכרגע אין להם כל כך לאן לחזור ואין למה לחזור, כי העסקים שמהם הם יצאו לא כולם התחילו לעבוד, וחלק מהעסקים או נסגרו או העתיקו את הפעילות שלהם יותר דרומה, וגם כשנתחיל לחזור לקריית שמונה, הרעיון הוא שבעצם נלווה אותם ונעשיר אותם וניתן להם ארגז כלים יותר גדול, אבל בשורה התחתונה זה יהיה טיפה בים.
מה היענות של האנשים, אז שנייה, תכף נראה מה אתה מציע, אבל מה היענות של האנשים בכלל לחזור?
לא, בגדול אנשים כן רוצים לחזור, בוא נגיד, לא עשינו איזשהו משאל, אבל בגדול, מהאנשים שאני מלווה אותם, אנשים כן רוצים לחזור, בעיקר כאלה שהם רוצים לחזור למקום העבודה הקודם שלהם, אבל יש כאלה שעברו למרכז, ששם הם גם מצאו מקום עבודה יותר טוב, או שהם מצאו מקומות חינוך טובים יותר לילדים שלהם, ולכן הם גם לא ממהרים לחזור.
תגיד, היו אנשים שבכלל לא עבדו, כי נגיד חשבו שהם זמניים ולא רצו לקלוט אותם, אז זו בעיה גדולה.
נכון, חלק מהאנשים שהתחלנו ללוות, באמת היה קשה למצוא להם עבודה, בעיקר כאלה שרצו למצוא עבודה באזור שלנו, באזור טבריה, עמק הירדן, שורף כנרת. אנשים, המעסיקים אמרו, שמע, יוסי, החבר'ה האלה מגיעים לפה עכשיו, ובעוד חודש, חודשיים, שלושה, הם חוזרים, אנחנו לא יודעים כן להעסיק אותם, לא להעסיק אותם. מה שאני חושב שזה, עוד פעם, כל מה שאני מציע כרגע זה טיפה בים, זה לעשות השמה אחת פה, השמה אחת שם, זה הכל בסדר. להגדיל להם את ארגז הכלים, לתת להם העשרה, ללוות אותם, וכל מה שקשור להכנת...
השאלה אם זה אפשרי מה שאתה מציע.
מה שאני מציע זה שהמדינה פה תיכנס לעובי הקורה, ושתתחיל לעודד עסקים, מפעלים, ארגונים שרוצים להעתיק את הפעילות שלהם לצפון, לעודד אותם בזה שהיא תיתן להם תמריצים, במס הכנסה, בארנונה, שתצמיד להם פרויקטור, שיביא אותם לצפון, באמצעות זה עסקים גדולים יגיעו לצפון, והם אלה שיעשו את השינוי האסטרטגי. אחרת זה, לא, זה יהיה עוד קצת תסמה פה, עוד קצת קורסים שם, לא מעבר לזה.
כמה אתה חושב שבעקבות כל המלחמה, יש עכשיו, תהיה עכשיו בעיה קשה של תעסוקה בצפון בכלל, לא רק בקריית שמונה איפה שאתה?
זה נורא פשוט. ממילא הצפון והפריפריה בפרט, היו באיזשהו חוסר, באיזשהו מינוס. היו פה מפעלים לא גדולים, לא עתירי ידע. אחרי המלחמה, חלק מהארגונים והמפעלים והחברות העתיקו את הפעילות שלהם למרכז, לדרום, חלקם לאזור תעשיית סחר. יש באזור, בקריית שמונה שני אזורי תעשייה, שחלק מהמפעלים שלהם לא יכלו להמשיך את הפעילות שלהם בזמן המלחמה. אז הם העתיקו את הפעילות שלהם.
וזה אנשים וזה עובדים.
להחזיר אותם, המדינה חייבת להתערב. לתת להם תמריצים, לעודד אותם, ולעשות להם הקלות במס, הקלות בארנונה, על מנת שהם יוכלו לחזור, כדי שכשהתושבים יחזרו, יהיו להם מקומות עבודה הרבה יותר טובים.
כן, זה נשמע הגיוני, אבל זה לא עובד ככה. יוסי מלכה, מנהל מוקד מטר, בקריית שמונה. תודה רבה.
בבקשה,
תודה רבה, שלום שלום. עדכון תנועה, פרסומות וחוזרים. חזרנו, עכשיו נגיד שלום לשפרה צור אריה, שהיא אימא לשבעה ילדים שיהיו בריאים, תושבת כפר מימון, מהמועצה האזורית שדות נגב. אנשים חזרו לשם, אנשים גרים שם, אבל בימים האחרונים יש פיצוצים שמרידים את הבתים, והזקות שמעדדות, וכאילו טפטופים, ולפעמים ההזקות הן הזקות שווא, בגלל אותם פיצוצים, שהם אפילו בממדים של כמו רעידת אדמה. שלום שפרה.
שלום וברכה.
שלום שלום, מה עובר עליכם שם? ספרי לי, שתפי אותנו.
אנחנו חזרנו בחודש מרץ חזרה הביתה, אחרי פינוי של 5 חודשים, ויחסית לתקופה הרגועה, אבל כבר כמה חודשים, מאז שצהל חזר לפעול בצפון הרצועה, שיש... הדי פיצוצים אדירים מאוד, וככה זה הולך ומתגבר. גם רעשי מטוסים, מטוסי קרב, כשמגיעים להפצצות, הם חותכים ככה רעש מנסר את האוויר בעוצמה חזקה. גם הפגזות מאוד משמעותיות, לא באמצע היום, גם באמצע היום, אבל בעיקר באמצע הלילה, לפנות בוקר, זה לא מאפשר שינה רצופה. וזה מאוד מטריד, במיוחד בשבוע האחרון שחזר הירי הטפטופים האלה לעוטף בכל יום כמעט, ולא ברור לאן פנינו מועדות.
תגיד, איפה הייתם קודם?
מאיזו בחינה? אנחנו גרים בכפר מימון כבר למעלה מ-14 שנה.
לא, זה אני יודעת, את אומרת חזרתם. חזרתם, כן, בדיוק, בתקופת הפינוי.
אנחנו התפנינו והיינו במשך 5 חודשים במלון בירושלים עם מרבית הקהילה של כפר מימון. ושם העברנו את תקופת הפינוי עד שהסתיים מתווה הפינוי של אותו זמן. וחזרנו עם רוב הקהילה, בתי הספר במועצות בעוטף נפתחו ברובם, יש הציבור בוודאי יודע שיש יישובים שלא חזרו לבסיסים שלהם, למקורות הבסיס, אבל רוב התושבים כן חזרו.
אוקיי, עכשיו אני ציינתי בתחילת הדברים שלי שזו בעצם השגרה החדשה שלכם, ואני שואלת איך זה משפיע, את אימא לשבעה ילדים, בטח יש גם קטנים, ואני שואלת איך זה משפיע, ואיך מתפקדים בשוב סוג של לחץ שכזה, כי הרי הבטיחו לכם דברים אחרים.
אנחנו חזרנו כשנאמר לנו שאין מניעה ביטחונית לחזור. זאת אומרת, אתם יכולים לחזור, את הדחיפה להחזיר את הציבור, שילמו כספים, התראינו אצלך לפני כמה דקות, בעניין הצפון, גם כן אותו כיוון, תחזרו, תקבלו כסף, תשדרו שהכל בסדר. לנו נאמר שאין מניעה ביטחונית לחזור. ב- באיזשהו מקום הייתה בזה רמאות, כי אנחנו רואים שעל אף כל החודשים הרבים האלה שעברו, אני חושבת שזה הסממן המרכזי לזה, זה הסיפור של הרכבת. רכבת מסדרות לכיוון צפון, סגורה כבר מהשביעי לאוקטובר, ועכשיו, אחרי הרבה מאוד מאוד, אנחנו רואים לא השתנתה. אומרים שיפתחו את הרכבת בחודש פברואר הקרוב בתקווה, אבל זה לאור מיגון שהולכים לשים. זאת אומרת, נמשיך למגן, נמשיך את אותה תפיסה של התמגנות, ולא נטפל ולא נביא להסרת האיום שמגיע מרצועת עזה.
יש ויכוח שפרה לגבי ההתמגנות, אבל באופן עקרוני אני רוצה לשאול אותך, כרגע זה המצב, השאלה איך זה משפיע על הילדים, על המשפחה, על המשפחות האחרות, כלומר, איך אתם ביניכם, מה קורה?
זה משפיק, אנשים לא מאמינים במערכת. אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שקרו בשביל לאוקטובר הוא משבר אמון מאוד גדול שנוצר מול האוגדה, מול הצבא, מול הרשויות. מה קורה פה? 20 שנה סבבים של ירי, ואנחנו היינו בטוחים שגמרנו עם הסיפור הזה וישנו את הדיסקט, ואין מצב שנחזור חזרה למצב של השישי לאוקטובר. ואנחנו רואים עכשיו, אחרי 13 חודשי לחימה, סליחה, 15 חודשי לחימה, שאנחנו חוזרים חזרה, אותם אנשים שקיבלו את ההחלטות לפני השביעי לאוקטובר, עדיין נמצאים בתפקידם, עדיין מקבלים את ההחלטות, ואת שואלת איך אפשר לתפקד? אי אפשר לתפקד, כי כשלא ישנים בלילה, אז קמים בבוקר הפוכים, והילדים הם מתעכבים בהגעה לבית הספר, כל הזמן יש ברקע את הסיפור הזה של יהיה ירי, לא יהיה ירי, נכון. וכל הזמן החשש הזה של לאן זה הולך, מה הולך להיות תגידי, הלאה.
כאילו שפרה, כאילו כלום לא השתנה, זה מה שאת אומרת בעצם.
בשבוע האחרון מאוד מאוד התגברה התחושה הזאת, של כאילו שום דבר לא השתנה, כן. ואנחנו צריכים להמשיך להיות עם החשש הזה, של להיות החטופים הבאים, והירי הזה שימשיך ככה, אז נכון, זה לא יקרה כרגע,
לא, והירי,
לא בשנה,
הירי
לא בזה,
הוא
אבל
גם של צהל, ולא של
המחבלים. הירי הוא של צהל,
כן.
אבל השיטה שבה צהל פועל בצפון הרצועה, והסיוע שנכנס לצפון הרצועה, ואנחנו, מדינת ישראל בידיים שלה מתדלקת את החמאס,
אוקיי.
החמאס שולט ברצועה, ולא רואים שהסרת האיום מתושבי ישראל בדרך.
בואי נעצור כאן, שפרה צור אריה, ותרשי לנו לחזור אלייך מדי פעם ולשאול אם משהו מתקדם. אני מאחלת לכם שיהיה כמה שיותר שקט. תודה שפרה.
תודה רבה.
תודה רבה. שלום שלום. בימים כתיקונם, עוד לפני המלחמה, עסקנו הרבה מאוד בפועלי בניין בעיקר, ופועלים בתאונות עבודה שפשוט נהרגו בכל מיני נסיבות של תאונות כאלה ואחרות. ובתקופת המלחמה, אומנם מספרם פחת, אבל יחסית לתקופה הזאת, הוא לא מועט בכלל. מדובר בכמעט 70 עובדים שנהרגו בתאונות עבודה ב-2024, 54% מתוכם בענף הבנייה. עורכת הדין דיינה ברון, מנהלת מדיניות ציבורית בקו לעובד. הדוח הוא שלכם. שלום דיינה ברון.
כן, שלום לכם.
שלום, שלום. בואי תוסיפי לנו עוד פרטים על מה שאת יכולה בהקשר הזה, שזה נסיבות מאוד מאוד עצובות, ואנחנו לא רואים את הסוף, ואם מדברים על בנייה, אז אני עדיין נזכרת שדיברנו על פיגומים ועל רשת ביטחון שתוסם מתחת כבר לפני 3, 4, ו-5 שנים, ואני מבינה ששום דבר לא השתנה.
נכון, למרבה הצער, התמונה נשארה מאוד אגומה, בגלל שכל השינויים וההבטחות של המדינה אי שם ב-2018, מעט מאוד מהן התקיימו. הרשתות ביטחון, התקנות לא הותקנו, חובת הכשרות לא נקבעה, אחריות על היזמים נמצאת בכנסת כבר כמעט שנה ועדיין אין התקדמות. ובינתיים עובדים ממשיכים למות, גם בזמן המלחמה הקול שלהם ממשיך לזעוק, אבל למרבה הצער לא הרבה שומעים.
תגידי, על איזה עובדים אנחנו מדברים עכשיו? כי הרי אנחנו יודעים שמהשטחים, חוץ בשטחי יהודה ושומרון, שם עובדים האנשים שגרים שם. אבל נגיד בתוך תחומי הקו הירוק, מי עובד? ערבים ישראלים, נכון?
נכון, אז הרבה מההרוגים למעשה הם ערבים אזרחי ישראל, כמעט כשליש מההרוגים בכלל הענפים ובענף הבנייה באופן ספציפי, אבל גם עובדים פלסטינים בכלל הענפים, חמישית מההרוגים היו עובדים פלסטינים שהמשיכו לעבוד גם בשטח ישראל ומתו בתאונות עבודה. עכשיו, לא תמיד הזהות של הקורבנות מתפרסמת, אנחנו עושים את הדיווחים של ארגוני הצלה, כי למרבה הצער המדינה לא מפרסמת את הנתונים ואת ה... מאגר נתונים שלה, אז כשמפרסמים את ההרוגים אנחנו עושים את זה, והרבה מהם ערבים אזרחי ישראל, פלסטינים, מאגרי עבודה, כמובן שיש גם יהודים, אבל אנחנו רואים שהרוב זה למעשה אוכלוסיות מאוד פגיעות ומאוד מוחלשות.
כשאנחנו מדברים על ערים, על איזה ערים אנחנו מדברות?
אז יש הרבה מאוד ערים במרכז, מן הסתם תל אביב, וגם ירושלים הן סיעניות במשך הרבה מאוד שנים, אבל גם ערים אחרות.
שם את מדברת, דיאנה, בתחום הבנייה או בכלל? בתאונות עבודה כלליות.
בכלל, על תאונות עבודה באופן כללי.
אז זהו, אז תכף נדבר על תאונות עבודה באופן כללי, אבל את אומרת תל אביב, ירושלים, איזה ערים נוספות?
יש ערים מרכזיות נוספות כמו חיפה, פתח תקווה, זה ערים גם בפריפריה, אשקלון, ערים שיש בהם נפחי בנייה גבוהים בדרך כלל, גם במהלך המלחמה. אנחנו רואים שהמשיכו לבנות שם, הרבה מהתאונות היו באתרי בנייה, אבל הרבה היו בבתים פרטיים, שקיבלו אתרי בנייה או שלא קיבלו אתרי בנייה, ועשו בנייה באופן לא חוקי, ואף אחד לא פיקח על זה.
יפה, ועכשיו מה עושים? כלומר, איפה הפקחים? זה הסיפור.
שאלה מציינת. מנהל הבטיחות יש לו את מספר המפקחים שלו, ולמרות שמשנים בחסות המלחמה את ההרכב של העובדים שמגיעים לישראל, מביאים הרבה מאוד מאגרי עבודה, עכשיו שפלסטינים מנועי כניסה, עדיין לא הגדילו את מספר הפקחים, זאת אומרת, מנהל הבטיחות ממשיך לדווח על בין 70 ל-80, כשלמעשה מביאים מאגרי עבודה באופן לא מפוקח, במסלולים עוקפים הסכמים בילטרליים, עובדים ששילמו לפעמים עשרות אלפי שקלים או דולרים בשביל להגיע לישראל, והם מגיעים מאוד מאוד פגיעים לניצול, והיכולת שלהם לבוא ולהתווכח למעסיק על חוסר בטיחות באתר הבנייה, היכולת שלהם יפסית.
תגידי, אז, והרי דיברנו, זו הייתה באמת נקודת התורפה, הזכרתי את הרשתות, רשת ביטחון מתחת לפיגום, וגם אותם פקחים שהם על עשרות אלפי אתרי בנייה, היו מספר של עשרות פקחים, ואני מבינה שלא הרבה השתנה.
לא, בשנת 2020 למיטב זיכרוני היו כ-90 מפקחים, והבוקר ראש מנהל הבטיחות אמר ברדיו שזה 70 מפקחים. כך שהמצב רק הולך ומחמיר.
זה מפעיל, מספרם ירד אפילו.
מספרם ירד, כן, ובינתיים יש נציגים של הקבלנים שאומרים שצריך להציף את השוק במאגרי עבודה כאילו נהפוך לקטר החדשה. קטר זה לא מודל שהייתי רוצה שנשאף להיות על פי, במיוחד שזה נוגע לתאונות עבודה. בגלל שהמצב שם, קודם כל, הרבה מהעובדים שם הם למעשה עובדים שהם כמו עבדים מודרניים. זה אנשים שמועסקים בתנאים לא תנאים, מעדרי כוח מכוח, לא יכולים אפילו לבוא ולעמוד על הזכויות שלהם, ופקיעים מאוד לניצול. ואנחנו רואים גם שהאוכלוסיות האלה גם חובות הרבה יותר תאונות עבודה. בבנייה של האצטדיונים לקראת המונדיאל, אלפי עובדים נהרגו. וזה היה באמת משהו באמת קטסטרופלי. אנחנו לא רוצים שהמצב הזה יקרה גם בישראל.
תגידי, ומה לגבי גיוס עובדים זרים חדשים לבניין?
זה בדיוק אחת מנקודות התורפה. בשנה האחרונה משנים מאוד את התמהיל של מאגרי עבודה שמביאים לישראל. הקבלנים לוחצים להביא עוד ועוד במסלולים עוקפים הסכמים בילטרליים, מבלי שיש פיקוח על איך מביאים את העובדים האלה.
מבחינתם צודקים, הממשלה לא נותנת מספיק עובדים.
הממשלה יכולה גם להחזיר את העובדים הפלסטינים, כי אם שירותי הביטחון מאפשרים את זה, במיוחד למשל בהתנחלויות, את אוכלויות אנשים צריכים לעבוד כרגיל.
נכון, ציינתי את זה קודם, בדיוק.
ומה זה שונה מעובדים ש...
זה לא משנה, אבל לא חשוב, אבל זה עניין של ביטחון, זה משהו אחר, אבל אלה מול אלה צריכים ביטחון בעבודה, צריכים אמצעי בטיחות, וזה
קיים. כך או כך מי שמגיע לעבודה...
זה לא משנה מי העובד.
בדיוק, כך או כך מי שמגיע לעבודה, צריך למנוע את המיצול שלו וצריך למנוע את הפגיעה בו, וכשהבן אדם שמגיע לעבוד נעדר כוח מכוח, יחסי הכוח עם המעסיק כל כך לא שוויוניים, ואיך שהמדינה תבוא ותפקח ותרתיע מעסיקים, איפה ההרתעה של המדינה, איפה הסנקציות שהיא אמורה הייתה להטיל על מעסיקים שמפרים הוראות. שנה אחר שנה אנחנו רואים קבלנים שמקבלים עשרות תווי בטיחות ולא קורה להם כלום. ממשיכים כאילו...
אנחנו צריכות לסיים, עורכת הדין דיאנה ברון, מנהלת מדיניות ציבורית בקו לעובד. תודה רבה על הדברים האלה.
תודה להכנת.
חשוב. טוב, אמרנו בורסה, אז נגיד שלום לתמיר שפירה, מנכ"ל איילים, קרנות נאמנות. שלום תמיר.
ערב טוב ענת.
שלום, שלום. מה קורה אצלנו היום?
אצלנו שבוע המסחר בבורסה בתל אביב נפתח היום בירוק, עם עליות שערים במדדים המובילים, ומחזור מסחר של כ-900 מיליון שקלים.
שזה לא מעט ליום ראשון.
נכון, מבחינת מדדי המניות, מדד תל אביב 35 עלה כ-0.6%, תל אביב 125 רשם עלייה של כ-0.9%, ומדד תל אביב 90 זינק היום כ-1.7%. היום לא התקיים מסחר בדולר, והשער היציג שנקבע ביום שישי עומד על 3.65 שקלים.
אוקיי, יש לך חצי דקה לדבר על הצפי לריבית מחר?
כן, אז מחר הודעת הריבית של בנק ישראל, כאשר הצפי הוא שהריבית תישאר ללא שינוי בשיעור של 4.5%. הנגיד כאן בישראל ירצה לראות שהאינפלציה מתכנסת לתוך היעד, והוא גם ירצה לראות איך מתפתחת הצמיחה של המשק הישראלי, ובהתחשב באירועים האחרונים, באמת התקופה הזו היא מאתגרת, ולכן הוא ירצה להותיר את הריבית על כנה ללא שינוי.
ואין איזשהו סיכוי שהוא ירצה להעלות את הריבית כדי לגרום לאיזון יותר טוב?
לא, כרגע זה לא נראה. לא כרגע, ואנחנו רואים גם שהשוק בארצות הברית בהמתנה לכניסה של טראמפ גם בסוף השבוע עולה, וזה דוחף גם את השוק הישראלי לעליות בהתאם, אז האווירה בהחלט אופטימית.
מדהים.
האווירה של המשקיעים אופטימית.
תמיר שפירה, תודה.
תודה לכם.
תודה רבה. כל פעם כשאין מה להגיד, טל, שלום טל שלו.
שלום ענת.
מחכים לטראמפ. תשובה, מוחצת.
מה יקרה כשטראמפ יגיע? נצטרך למצוא משהו חדש לחכות לו.
כן, נכון. טוב, אנחנו סיימנו ונגיד תודה לעורכת יעל אילון, למפיקה ליאור שד משפיצר, לאחראי על השידור שקד וולפין, בדיגיטל אחיה כהן, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון, ועמיתי דואק גם צריך להגיד. אריה אלדד שלום. פרופסור,
שלום ענת, שלום טל.
שלום,
שלום אריה.
זהו, אני נוטשת. שלום,
אל תעשי לנו את זה.
אל תגידי ככה. לא, זה רק רופאים בכירים נוטשים. את פה איתנו, ולא נוטשת.
נוטשת את המקום, את השולחן, ואת הספוגית הזאת, ואת הזה, ושלום. ביי.